שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ע"ח, אנחנו מתחילים השורה התשיעית מלמעלה. ומקשה הגמרא, אלא הדאמר רבא שהזכרנו את דבריו בעמוד הקודם, שזה הפסוק בנה אב, דהיינו בניין אב, שממנו לומדים שכל מקום שנאמר בתורה את המילה סה, אינו אלא להוציא את הכלאיים. ושואלת הגמרא, למה היא הלכתה? באיזו הלכה משתמשים בדרשה של רב? וראשית מפרטת הגמרא שלוש הלכות שביחס אליהן לא צריך את הדרשה של רב. אי לקודשים נצריכה הדרשה של רב לומר שכליים פסור לקורבן, ולכן כתבה בהם התורה את המילה סה, אבל הרי בהדיה במפורש כתיב בו שור או כסה, והמילה או מיותרת כפי שלמדנו בעמוד הקודם, ומזה לומדים פרט לכליים. והיא תאמר שהדרשה של רבה היא לצורך למעשר בהמה, שיש מצוות עשה להפריש כל בהמה טהורה עשירית מן הבהמות שנולדו באותה שנה בעדר. ובתורה לא נאמר את המילה סה, אבל נאמר וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. ואומר רשי שאף על גב שלא נאמר במצוות מעשר בהמה במפורש את המילה סה, בכל זאת היות שנאמרה שם המילה צון, ניתן היה לדרוש ממנה את המיעוט שאמר רבה שזה בא למעט כליים. אבל אומרת הגמרא שהדרשה של רבא לא נצריכה למעשר בהמה, שהרי תחת תחת יאליף מקודשים. לומדים בגזרה שווה שנאמר במעשר בהמה כל אשר יעבור תחת השבט, ובקודשים נאמר שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו. אז את המיעוט של כלאיים שהוא לא עובר תחת השבט לומדים מהגזרה שווה ולא מהדרשה של רבא. והיא תאמר שהדרשה של רבא נצריכה לבכור, שפודים רק בחור של בהמה טהורה ולא חל הקדושה בבחור שהוא כלאי, אבל הרי העברה העברה היא אלף ממעשר. לומדים גזירה שווה שבבחור כתוב והעברת כל פטר רחם לשם, ובמעשר בהמה שלמדנו בו את הדין שלמעט כלאיים כתוב וכל אשר יעבור תחת השבט. אז לא נצריכה הדרשה של רבה כדי למעט כלאיים בפדיון בחור. אינמי, או גם ניתן לומר שלא צריך את הדרשה של רבה כדי למעט כלאיים בבחור, שהראים בהמה שהיא נדמה, שהיא לא דומה להורים שלה. אמרת שלא שייך בדין בחור מפני דכתיב. נקרא את הפסוק בפנים, אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז, לא תפדה קודשם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר, אישה לריח ניחוח לאדוני. ומזה שהדגישה התורה, אך בחור שור, למרות שזה מיותר, כי הפסוקים עוסקים בבחור, למדו את ההלכה שאין דין קדושת בחור שייכת בבהמה, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור. וזה המקור לכך שבהמה שהיא נדמה והיא לא דומה להורים, לא שייך בה דין קדושת בכור. אז אם כך בבהמה שהיא לא כלאיים, כלאיים היא בעיה? האם יש צורך בדרשה כדי לומר שאין דין קדושת בכור בבהמת כלאיים? אז אם כך, לצורך איזו הלכה אמר רב את הדרשה שסה זה בא להוציא את הכלאיים? אלא מתרצת הגמרא, כי איתמר דרבה, דברי רבה נאמרו לעניין פטר חמור, שבפסוק הראשון מתוך שתיים שבהם מוזכר בתורה מצוות פטר חמור, נאמר וכל פטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה וערפתו. ובא רבה להשמיע לנו את המקור לדברי המשנה שאומרת שאין פודים פטר חמור בכליים כדתנן, כפי שאומרת המשנה במסכת בכורות, אין פודים את פטר החמור לא בעגל ולא בחיה כגון צבי ועיין, מפני שהם לא קרויים סה, ולא בשחוטה ולא בטריפה, אפילו אם זה סה שחוטה או טריפה, כי המילה סה מתייחסת לסה חי, ולא לסה שחוט או סה טריפה שעומד למות, ולא בכליים. והמקור לכך הוא הדרשה של רבה, שהכן שאמרה התורה סה, היא באה למעט בהמה שיצאה משני מיני בהמות, כגון מכבשים ועיזים, ולא בקוי שהוא בא מבהמה וחיה. ודוקטור משה רענן את פורטל הדף היומי מביא שישנם ארבעה דעות בזיהוי הקוי. יש שזיהו אותו כבפלו, יש שזיהו אותו כבפלו ספציפי, שהוא בפלו מים אסיאתי, יש שזיהו אותו כנלגאי, שזה מין אנטילופה יחיד בסוגו, שיש לו דמיון מסוים גם לצבי וגם לטייש, ויש שזיהו אותו ככבס הבר. כך או כך, הוא ודאי לא עונה על ההגדרה של סה. עד לכאן לשון המשנה, שפייחס אליה השמיע רבה את דרשתו. מקשה הגמרא, ולרבי אלעזר, דמתיר פדיון של פטר חמור בכלאיים דתנן, כפי ששנינו שם במשנה בבחורות, רבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא סה. סוף ציטוט, הרי שחוזרת השאלה למה היא הלכתה, ביחס לאיזו הלכה דרש רבה שהמילה סה באה למעט כלאיים. עונה הגמרא, אמר לך, יענה לך על כך רבי אלעזר, כי התמר דרבה, דרשתו של רבה שהמילה סה באה למעט כלאים, נאמרה ביחס לטמא שנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא. הוא מסביר רשי, פרה שילדה סוס, ואביו היה סוס, או רחל שילדה חזיר, ואביו היה חזיר. שאסור הוולד באכילה, דכתיב בפסוק, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, סה כסבים או סה עיזים. וכיוון שכתוב שם את המילה סה, הרי שלפי דרשתו של רבה, זה בא למעט פרט לכליים. ובבקשה לא לקפוץ, הגמרא בהמשך תשאל את השאלה המתבקשת מאליה. אבל לפני כן מסייג את הגמרא, שהצורך בדרשה של רבה לפי הסברו של רבי אלעזר, הוא דלא כרבי יהושע, שהרי דהי לפי רבי יהושע, האיסור לאכול טמא שנולד מן הטהור ועיבורו היה מן הטמא, מסה כסבים וסה עיזים נפקלי, שאמרה התורה, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, סה כסבים וסה עיזים. ומכך שנקטה התורה לשון רבים במילה כסבים, למד רבי יהושע, שאין הסה מותר באכילה, עד שיהיה אביו כבס ואימו כבסה. או במילים אחרות, שזה לא תהיה בהמת כלאיים. כך שאיסור אכילה לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא, לרבי יהושע לומדים אותו מהמילה כסבים, ולרבי אלעזר לומדים אותו מהדרשה של רבה, שכל מקום שנאמר סה, זה בא למעט כלאיים. ושואלת עכשיו הגמרא את השאלה המתבקשת מאליה, ותהורה מטמאה מי מיאברה? האם ייתכן שטמא יוולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא, דהיינו שפרה תתעבר מסוס, או רחל תתעבר מחזיר? שיש צורך למעט את המציאות הזאת, או מהמילה סה לשיטת רבה, או מהמילה כסבים לשיטת רבי יהושע? והרי קיים עלן במסכת בחורות, שלעולם אין מתעברת, לא בהמה טמאה מן הטהורה, ולא בהמה טהורה מן הטמאה. מתרצת הגמרא, אין, אכן יש אופן בו בהמה טהורה מתעברת מבהמה טמאה. אבל לא כמו שהבנו שמדובר על חיות שונות לחלוטין, כמו פרה וסוס או רחל וחזיר. אלא הכוונה, דקיים עלן, למה שמקובל בידינו, הפכנו דף דאי עבר מקלות כרבי שמעון. התורה אמרה, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכל. הפרסה היא קצה האצבע של יונקים מקבוצת הפרסתנים. ולמרבית מכפילי הפרסה, כגון כבשים, עיזים, צבעים, בקר, ביזונים וחזירים, יש שתי פרסות עיקריות בכל רגל, מבנה המכונה פרסה שסועה. בלשון חכמים, פרסה שאינה שסועה נקראת בשם קלוטה. וכך נראית פרסת החמור וכן פרסת הגמל, למרות שפרסתו שסועה באופן חלקי. אז מה שאמרה הגמרא, טמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא, היא התכוונה לוולד של בהמה טהורה, שנולד כאשר פרסותיו קלוטות, שלמרות שהוא נולד מן הטהור, רבי שמעון קורא לו טמא. כפי שאומרת הברייתא במסכת בחורות, רבי שמעון אומר, גמל גמל שני פעמים הוזכר איסור אכילתו בתורה, אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. ואפילו עיברתו מן הטהור, דהיינו מישור גמור, כך שוודאי לא מדובר על גמל, אלא על עגל שפרסותיו קלוטות כמו גמל. ואסר אותו רבי שמעון באכילה. וממשיכה הגמרא, ביחס למה שאמר רבי שמעון במשנתנו, שקודשים שחייב באחריותם משלם הגנב שמחר או טבח אותם תשלומי 4 ו-5, אבל קודשים שאין הבעלים חייב באחריותם, פטור הגנב שטבח או מכר אותם מתשלומי 4 ו-5, ביי, שאל רבה את השאלה הבאה, אדם שאמר, הרי עליי עולה והפריש לשם כך שור, ובא אדם אחר וגנב את השור הזה, מי פטר גנב נפשי בכבס לרבנן או בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה? האם יכול הגנב לפטור את עצמו לגבי הבעלים על ידי שיביא בשמו קורבן עולה, אבל בערך כספי נמוך יותר? כבס לשיטת רבנן, או עולת העוף לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, שיכול הגנב לומר לבעלים, אתה התחייבת להביא עולה, ואני מביא את העולה במקומך, כך שאני לא מפסיד אותך, שהרי אתה יוצא בה ידי נדרך. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מנחות, אדם שאמר, הרי עליי עולה, יביא כבס. זו דעת הנקמה, דהיינו רבנן. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר, שמספיק שהוא יביא תור או בן יונה. עד לכאן דברי המשנה, ומבאר רבה את צדדי הספק, מה יהיה הדין במקרה כזה? מי אמרינן שם עולה קבי ללווי? הבעלים קיבל עליו נדר להביא דבר שנקרא עולה, ולכן הגנב יכול להביא בשמו דבר שהוא עולה. עודיל ממצי אמר לי, או אולי יכול הבעלים לומר לגנב, אנא מצווה מן המובחר באינה למיבד. אני הפרשתי דווקא שור, כי רציתי להביא קורבן עולה מובחר ביותר. ולכן אתה לא יכול להביא בשמי קורבן עולה שהוא לא מובחר באותה מידה. ואומרת הגמרא, בתר דאי בעיה, הדר פשט. לאחר שרב שאל את שאלתו, הוא חזר וענה עליה, שהגנב פטר עצמו בכבס לרבנן, או בעולת האופר רבי אלעזר בן עזריה. שהרי הגנב התחייב לשלם לבעלים על בהמת הנדר שהוא גנב ממנו, והרי הוציאו ידי נדרו על ידי כבס לרבנן, או בעולת האופר לרבי אלעזר בן עזריה. וביחס להפסד שנגרם להקדש, בכך שבמקום שור הוא מביא להם כבס או עולת האופר, הגנב פטור מלשלם, שהרי מבית האיש כתוב בתורה ולא מההקדש. ומביאה הגמרא גרסה נוספת לדברים, רווח אברי בנו דרביקה מתנה לה בהדיה, שנה את הדברים בצורה מפורשת, שאמר רבה, אדם שאמר הרי עלי עולה, והפריש שור, ובא אחר וגנבו, הרי שהגנב פטר עצמו בכבס לרבנן ובעולת האוף לרבי אלעזר בן עזריה. ואומרת המשנה, אדם שגנב שור עושה ומחרו חוץ מאחד ממאה שבו, שאת החלק הזה הוא שייר ולא מחר, או שהייתה לו בו שותפות, ואת החלק של השותף הוא לא מחר. וכן גנב השוחט את הבהמה שהוא גנב ונתנבלה בידו, כלומר נעשתה הבהמה נבלה, או הנוחר את הבהמה, מסבירה שהיא קוראו מנחיריו עד ליבו, והמעקר את הבהמה, מסבירה שהוא עוקר את הסימנים, זאת אומרת הוא לא שוחט את הקנה והוושת, אלא עוקר אותם ממקומם. בכל המקרים הללו, משלם הגנב תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. וזה לא רק לרבי שמעון שהצריך שחיטה ראויה, אלא אפילו לרבנן, הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי זה לא נחשב שחיטה כלל. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שהוא מחרו חוץ מאחד ממאה שבו? כלומר מסביר רש"י, מה החלק המינימלי שאם הגנב שיער אותו לעצמו, זה נחשב שיעור ולא נחשב מחירה גמורה, שהוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר רב, חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה, כגון אם הוא שיער מבשר הבהמה, אבל במידה והוא שיער מהאור של הבהמה או מקרניה וגיזותיה, דהיינו הצמר של הבהמה, זה לא נחשב לשיעור במחירה. ולוי לעומת זאת אמר, חוץ מגיזותיה, שאפילו אם הוא שיער את הצמר של הבהמה, זה נחשב כשיעור במחירה. הוא מביא הגמרא סייעתא לדעתו של לוי, וכן תניא במתניתא, כך גם שנינו בברייתא שאומרת, חוץ מגיזותיה. מקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי, על דברי רב שאומרת הברייתא, אם הגנב מחרה את הבהמה, חוץ מידה, או חוץ מרגלה, או חוץ מקרנה, או חוץ מגיזותיה, הדין שהוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי אומר, במידה והוא שיער דבר המעכב בשחיטה, אז הוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל אם הוא שיער ושאינו מעכב בשחיטה, אז הדין שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. דעה שלישית, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאם הוא מכר את הבהמה חוץ מקרנה, אז הדין שהוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל אם הוא מכר את הבהמה חוץ מגיזותיה, אז הדין שהוא כן משלם תשלומי ארבעה וחמישה. עד לכאן ציטוט הברייתא. ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין ללב, שאמר שאם הוא מכר את הבהמה חוץ מגיזותיה, הדין שהוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, הרי הוא מסתדר כתנא קמא, שאמר במפורש שאם הוא מכר את הבהמה חוץ מגיזותיה, הוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אלא לרב שאמר שחוץ מאחד ממאה שבו הכוונה חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה, כמן, כדעת מי מהתנאים הוא מסתדר? שהרי לדעת תנא קמא ורבי שמעון בן אלעזר, הגנב יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, גם אם הוא שיער דבר שאינו ניתר על ידי השחיטה. ולשיטת רבי לעומת זאת, הגנב לא נפטר מתשלומי ארבעה וחמישה, רק במידה והוא שיער דבר המעכב בשחיטה. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שרב דאמר את דבריו כי הייתן. כשיטת התנה דתניה, ששנינו בברייתא הבאה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאם הגנב מחרה חוץ מידה וחוץ מרגלה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל אם הוא מכר אותה חוץ מקרנה או חוץ מגיזותיה, אז הדין שהוא כן משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ודעת רבי שמעון בן אלעזר שמובאת בברייתא השנייה, תואמת לדעתו של רב, שאם הגנב מכר את הבהמה ושיער אצלו דבר הניתר בשחיטה, כגון ידה או רגלה, אז הדין שהוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ושואלת הגמרא במייקה מפלגי, מה נקודת המחלוקת בין דעות התנאים שהוזכרו? ועונה הגמרא, תנא קמא סבר שמזה שהסמיכה התורה וטבחו או מחרו, אז כשם שהוטבחו כולו באינן, צריך שהטביחה תהיה בכל הבהמה, שהרי אין טביחה לחצאין, אותו דבר ומחרו כולו באינן. גם המחירה צריכה להיות טוטלית, והגנב לא יכול לשייר אצלו שום חלק מהבהמה. ורבי סבר שמה שהסמיכה התורה וטווחו מחרו בא ללמד וטווחו מידי דהבי בטוויחה, שרק דבר ששייך בטוויחה הוא נחשב כשיעור לעניין מחירה. וזה בא להפוקי להוציא מידי דלוהביה בטוויחה, שהרי אמרה התורה בסביחות לטוויחה או ומחרו, ומזה לומדים שהמחירה צריכה להיות דום ידי טוויחה. ולכן במידה והמוכר עיכב אצלו דבר המעכב בשחיטה, אז הוא אינו משלם תשלומי 4 ו-5. ורבי שמעון בן אלעזר לא סבר כרבי שמדמים את הטוויחה למחירה, אלא הוא סבר כדעת הנקמה, שכשם שאין שיעור בטוויחה אלא טובחים את כל השור, כך גם אין שיעור במחירה. אבל הוא הבחין בין קרנה, הקרן של הבהמה, דלא למי גזקה עימה, שכאשר מוכרים את הבהמה היא לא מיועדת לגזיזה, ולכן הווי שיעור, זה נחשב כשיעור, במידה והגנב השאיר את זה אצלו, ולכן הדין ואינו משלם תשלום 4 ו-5. מה שאין כן, במקרה שהגנב השאיר אצלו את גזותיה, את הצמר של הבהמה, דלמי גזקה עימי, שהן עומדות להיגזז מהבהמה, ולכן לא הווי שיעור. גם אם הגנב השאיר אותם אצלו, זה לא נחשב כשיעור, והדין הוא משלם תשלום 4 ו-5. ואידך תנא, וגרסת התנא השני דבי מבית המדרש של רבי שמעון בן אלעזר, הוא סבר שהסמיכות בתורה וטווחו מחרו מלמדת, שהגדרת המחירה נובעת מהגדרת השחיטה. ולכן, ידיו ורגליו של הבהמה דצריכי טוויחה, כדי להתיר אותם באכילה, במידה והגנב השאיר אותם אצלו הווה שיעור ולא משלם תשלומי 4 ו-5, מה שאין כן. קרניה וגיזותיה של הבהמה דלא צריכי טוויחה כדי להתיר אותם בשימוש, במידה והגנב השאיר אותם אצלו, לא הווה שיעור, ולכן הדין שהוא כן ישלם תשלומי 4 ו-5. ושואלת הגמרא, קשיא דרבי שמעון בן אלעזר, דרבי שמעון בן אלעזר, שהרי דברה בברייתא הראשונה סותרים את דברה בברייתא השנייה. עונה הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר. בהכרח מדובר על שני תנאים שחלקו מה הייתה שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא. הגונב את הבהמה הקיטעת, דהיינו שחסרה ליד, ואת החיגרת שחסרה לרגל, ואת הסומה, כגון שגנב פרה עיוורת, וכן הגונב את בהמת השותפים, בכל המקרים הללו, במידה והוא טווח או גנב את הבהמה, הוא יהיה חייב בתשלומי 4 ו-5. מפני שבהמה בעלת מום, את כל מה שהוא גנב הוא טווח או מחר, והחידוש ביחס לגונב בהמת השותפים, שלמרות שאף אחד מהם לא יקבל את תשלומי 4 ו-5 בעצמו, עדיין מחויב הגנב לתת להם ביחד את תשלומי 4 ו-5. הוא מסיים את התוספתא, ושותפים שגנבו פטורים. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא ועד תניא, והרי מצינו ברייתא סותרת שאמרה ששותפים שגנבו חייבים. עונה על כך, אמר רב נחמן, לא קשיא, אין סתירה בין שני המקורות התנאיים. כאן בתוספתא, שאמרה שהשותפים שגנבו פטורים, מדובר בשותף שגנב מחברו. והסיבה שהוא פטור מתשלום 4 ו-5 אפילו מהחלק שהוא גנב מחברו, מפני שזה לא עומד בקריטריון שקבעה התורה וטווחו, שכל הטוויחה כולה תהיה באיסור, וכך גם המחירה. ולעומת זאת כאן בברייתא שאמרה שהשותפים שגנבו חייבים, מדובר בשותף שגנב מעלמא. כלומר, לא שהוא גנב מהשותף, אלא שהוא גנב בשותפות עם חברו מאדם אחר. הייתי והקשה רבה לרב נחמן מהברייתא הבאה שאומרת, יכול שותף שגנב מחברו את הבהמה שהייתה להם יחד בשותפות, וכן ושותפים שגנבו בשותפות בהמה של אדם אחר, שהם יהיו חייבים בתשלומי 4 ו-5. תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה וטווחו, שמזה לומדים כולו בעינן, שצריך שהטוויחה כולה תהיה באיסור, ולעיקה, וזה לא מתקיים, לא בשותף שגנב מחברו, שהרי יש לו חלק בבהמה שהוא גנב, ולא בשותפים שגנבו יחד בהמה, כי כל שותף גונב חצי בהמה. אלא מכוח קושייה הזו אמר רב נחמן, שאת הסתירה בין התוספתא לברייתא צריך לתרץ באופן הבא, לא קשיא. כאן בברייתא שאמרה שהשותפים שגנבו חייבים, מדובר בשותף שטווח לדעת חברו, והם מחלקים את תשלום 4 ו-5 בין שניהם, שהרי מתקיים וטווחו כולו בחיוב, שהטובח עצמו חייב על חלקו, וחברו עשהו כשליח. וכבר למדנו בדף עין א', שביחס לטוויחה או מחירה, קיים שליח לדבר עבירה. ולעומת זאת, כאן בתוספתא שאמרה שהשותפים שגנבו פטורים, מדובר בשותף שטווח שלו לדעת חברו. שלמרות שהוא היה שותף איתו במעשה הגניבה, היות שהוא טווח את הבהמה שלו לדעת חברו, אז הם יהיו פטורים מתשלומי 4 ו-5, כי לא מתקיים וטווחו שכל הטביחה כולה בחיוב, שהרי בחצי ששייך לחבר הוא לא נעשה שליח, אז הוא נחשב כטובח ומוכר אחר הגנה, שבמקרה כזה הגנב, דהיינו השותף החבר, יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, וזה גורם שגם החבר הראשון על חלקו יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, מפני שכפי שאמרנו לא מתקיים וטווחו שהטביחה כולה בחיוב. ועוד בענייני שיעור שפותרים את הגנב מתשלומי 4 ו-5, באי שאל רבי ירמיה את השאלה הבאה: כאשר הגנב מחרה את הבהמה חוץ מ-30 יום, שבאותם 30 יום יכול הגנב המוכר לעשות בה עדיין את מלאכתו, או אם הוא מכר את הבהמה חוץ ממלאכתה, שהוא אמר לקונה, אם תרצה לשוחטה שחוט מיד, ואם תעשה במלאכה תצטרך לשלם לי על כך, כי לעניין מלאכה הבהמה שלי ולא מכרתי לך אותה. או כאשר הוא גנב בהמה מעוברת והוא מכר אותה חוץ מעוברה, מהו הדין בשלושת המקרים הללו? וביחס לספק האחרון אומרת הגמרא, אליבא דמאנדה אמר, לשיטת מי שאומר שעובר ירח עמו, שהעובר שנמצא בתוך הבהמה נחשב כחלק ממנה, לא תיבע אלך, לא יקשה לך הספק שאמר רבי ירמיה, דה שיער בה. שהרי ודאי, אם הוא שיער את הוולד לעצמו, אז זה נחשב שהוא שיער חלק מהבהמה, כי תיבע אלך, אלא השאלה קשה, אליבא דמאנדה אמר, לשיטת מי שסובר, דעובר לאו ירח עמו, שהעובר שנמצא בתוך האם לא נחשב כחלק ממנה, אז מה יהיה הדין במקרה הזה? האם מימר אמרינן שכיוון דמחובר בה העובר, הווי שיעור, אז זה נקרא שהוא שיער והוא לא יחיה בתשלומי 4 ו-5, או דילמה, או אולי כיוון דלמיפרש מינה כאי, כיוון שהוא עומד להיות מופרש ממנה בצורה טבעית, אז החיבור הפיזי ביניהם לא נחשב כחיבור קבוע, וממילא לא הווי שיעור, והוא יתחייב את תשלומי 4 ו-5. איקא דאמרי, יש גורסים את הספק באופן הבא, כיוון דלאו ירח עמו, אז לא הווה שיעור והוא יתחייב את תשלומי 4 ו-5, או דילמה או אולי, כיוון דצריך להשתרויי בהדה בשחיטה, שהיות שבמצב הנוכחי, כדי לאכול את העובר שנמצא במאה עמו, צריך קודם לשחוט את האם, אז גם לפי מי שאומר שעובר לאו ירח עמו, מצד עניין השחיטה, זה כן מגדיר את העובר כשייך לגוף האם, ולכן כמאן דשיער בגופה דמי. זה נחשב שהוא שיער אצלו דבר ששייך בגופה של הבהמה. ונשארת על כך הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא הכרעה. ועוד בענייני הגדרת מכירת כולה, באי שאל רב פאפה, גנבה קטעה ומחרה מהו? במקרה שלאחר שהגנב גנב את הבהמה, הוא קטע לה איבר ואז מכר אותה, מהו הדין? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שמיידה גנב הלא זבי? הוא לא מכר את כל מה שהוא גנב, ולכן הוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, או דילמה או אולי, מה דזבין הלא שיער? הרי הוא מכר את כל מה שהיה בידו, ולא שיער אצלו שום דבר מהבהמה, ולכן הוא כן התחייב בתשלומי 4 ו-5, וגם על שאלה זו נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא הכרעה. עד לכאן דף ע"ח, למעוניינים בהרחבה, הסתפק רבה על אדם שגנב את השור שחברו הפריש לעולה, האם הוא יכול לפתור את עצמו על ידי הבאת כבש או עולת העוף. ועל כך מתוך אלון מאורות הדף היומי. האם אדם שהזיק תפילין מהודרות של חברו רשאי להחזיר לו תפילין פשוטות ולומר לו, הרי גם בתפילים אלו ניתן לקיים מצווה? האם אדם שהזיק ספר תורה מהודר רשאי להחזיר לבעליו ספר תורה כשר, שערכו הכספי פחות מן הספר המהודר, תוך שהוא טוען גם בספר זה ניתן לקרוא כדת וכדין? האם אדם שבערב חג הסוכות גזל את רוג מהודר ששווה מאות דולרים, רשאי להחזיר את רוג פשוט תוך שימוש בטענות הנזכרות לאל? על פי הסוגיה שלנו, הכריע המהר"א מינץ, הלא הוא רבי משה מינץ, בן רבי יצחק הלוי מינץ, שחי בסביבות שנת קע"ה, המאה ה-15 לספירת הנוצרים, הוא היה תלמידם של גדולי אשכנז, ושימש ברבנות בכמה קהילות בגרמניה, ונחשב בין גדולי הדור. בסוף ימיו הוא עבר לעיר פוזנה בפולין, ואף התכוון לעלות לארץ ישראל, אלא שנפטר לפני שעלה בידו לעשות זאת. ספרו שו"ת מהר"א מינץ נדפס לראשונה בשנת ש"ע 1617, ולכן לא הובאו פסקיו בדברי רבי יוסף קארו והרמ"א. והוא הכריע שהגונב אתרוג מהודר רשאי להשיב לנגנב אתרוג שאינו מהודר, ולטעון בפני בעל האתרוג כי כפי שהגונב שור שהופרש לעולה רשאי להשיב כבש, כך הגונב אתרוג מהודר רשאי להשיב אתרוג פשוט, כי גם בו ניתן לקיים את המצווה. ועל כך כתב החכם צבי, ולעניות דעתי איש גגאי בידו, שכן קיים חילוק מהותי בין שור שהופרש לעולה לבין אתרוג, מאחר שהשור הוא ממון הקדש, והנודר אינו רשאי למוכרו או להעביר את בעלותו, שהרי אינו שלו. לפיכך, הגנב אינו חייב להשלים לו, אלא את ההפסד שנגרם לו בשל הגניבה. הפסד זה הוא בשווי של עוף או כבש בלבד, שבהם יכול הנודר לקיים את נדרו. לעומת זאת, בעליו של אתרוג מהודר, רשאי למוכרו כל אימת שיחפוץ, וממילא בידיו נכס ששוויו רב, ועל הגוזל אתרוג זה מוטלת חובה לשלם את דמיו עד הפרוטה האחרונה. אמנם, כאשר אדם מזיק חפץ שערכו אינו נעמד בממון, למשל משום שאסור למוכרו, כגון ספר תורה של בית כנסת, אז יש מהפוסקים שחידשו כי לכל הדעות, המזיק ספר תורה זה רשאי לשלם את חובו בספר תורה פשוט, שהרי אין מתייחסים אל הספר כאל חפץ בעל ערך ממוני, כי אם כחפץ בו ניתן לקיים את מצוות הקריאה בתורה, וככזה ניתן להשלים את שנחסר בבית הכנסת בעקבות הנזק לספר התורה, גם על ידי ספר תורה פשוט.